אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של וויינט. אני אושרית גנאל.
ואני יובל מן.
היום אנחנו מארחים את אייל גפני, סמנכ"ל מוצר ואסטרטגיה של הבנק הדיגיטלי 1-0. נדבר על חזון הבינה המלאכותית שתעשה לנו סדר בפיננסים, על מודל התשלום הקבוע, וגם נבין מה חושבים בבנק על קריפטו. קדימה, בואו נעשה רפרש. שלום אייל.
שלום, בוקר טוב.
אז נתחיל בשאלה, אם אני לקוחה של בנק רגיל, ואני לא מגיעה לסניף, יש לי כבר אפליקציה, למה אני צריכה לעבור אליכם?
זאת שאלה מעולה, והאמת שגם שואלים אותנו אותה המון. ואני אתן לך תשובה מפתיעה אולי קצת. הבנקים עושים, יש להם אפליקציות טובות. באמת יכולה לעשות כמעט כל מה שאת רוצה באמצעות האפליקציה. אבל אני לא חושב שהבעיה שלנו בתור לקוחות, או בתור צרכנים של שירותים בנקאיים ופיננסיים, היא שאין לנו אפליקציה. או שלא נותנים לנו גישה לבנק. יש לנו גישה לבנק. הבעיה שלנו היא בעיה אחרת. הבעיה שלנו היא בעיה בלנהל כסף. לנהל כסף זה אירוע מאוד מאוד מורכב. ורוב האנשים לא רוצים לעשות את זה, לא יודעים איך לעשות את זה, אין להם זמן לעשות את זה, ואגב, אולי לא אוהבים לעשות את זה. ואז, אם זה המצב, אז מה זה עוזר לי שאתם נותנים לי אפליקציה מעולה, שיש בה הכל? מה אני מבין בסוגי הלוואות? איך אני יכול להחליט כמה לשים בפיקדון? זאת לא העבודה שלי. אני יכול להיות מעצב גרפי, אני יכול להיות יזם טכנולוגי, אני יכול להיות מורה או מורה. אני לא מתעסק בפיננסים, אני לא בנקאי. והמצב היום הוא קצת, הוא אבסורד לדעתי. אנחנו משלמים לבנקים עבור הזכות לעשות בעצמנו את כל הפעולות הבנקאיות.
אז מה אתם מציעים שהבנקים היום לא מציעים ללקוחות שלהם?
בתור התחלה, זו תפיסה שונה לחלוטין. זו תפיסה שאומרת, במקום לתת לך כלים של do it yourself, DIY, אנחנו רוצים לעשות עבורך. אנחנו חושבים שנהל כסף זה מורכב, אנחנו חושבים שזו עבודה חשובה, אנחנו יודעים שזאת לא עבודה שלך, אנחנו נעשה את זה בשבילך.
ואיך אתם עושים את זה?
מה שעשינו זה ללכת ולהסתכל מה קורה אצל אנשים שכן מקבלים שירות כזה. בסדר? ויש אנשים כאלה. אם אתה עשיר, אתה יכול ללכת לפמילי אופיס, או לבנק שוויצרי פרטי, ולקבל relationship manager, שזה מנהל כספים אישי כזה, שעושה את זה עבורך. הוא מרכז הכל אצלו, והוא מנתח את המידע, והוא אומר לך מה צריך לעשות, והוא שואל אותך מה המטרות שלך בחיים, ואיזה הוצאות הגדולות אתה מתכנן, ואיפה לקנות בית, ואיזה השקעות לעשות. וזה שירות מדהים, והוא עושה את כל הדבר הזה. והבעיה היחידה, שהוא יכול לעשות את זה רק ביחס של בן אדם אחד, בנקאי אחד, ל-20 לקוחות.
כי זה המון עבודה.
זה המון עבודה, זה ללכת ולהביא מידע מכל מיני מקורות, לאו דווקא באמצעים טכנולוגיים.
וגם להכיר אותך מאוד טוב.
להכיר אותך מאוד טוב, לכתוב את זה באיזה פתק, לשים את זה באיזה אקסל, לזכור איפה שמת את זה. אחרי זה לייעץ לך, שאתה תחזור עליו בטלפון, ואז ללכת ולהתקשר לבנק, שיעשה את הפעולה, או לבית ההשקעות, שיבצע את העסקה. וישבנו בכל מיני מקומות כאלה, גם בארץ וגם בעולם. פירקנו את זה לגורמים, וניסינו להבין ממה התהליך הזה בנוי. והבנו ממה הוא בנוי, ואז אמרנו, אוקיי, אנחנו חברת טכנולוגיה עם רישיון בנקאי, בוא נשתמש בזה. בוא נפרק כל חלק מהתהליך, ונראה איפה אנחנו יכולים להחליף באמצעים טכנולוגיים, בתשתית שהיא מתקדמת, את העבודה שעושה הבנקאי, ואז לתת למכונה לעשות את רוב העבודה הקשה, ולבנקאי לעשות דברים שדורשים יותר שיקול דעת, או אינטראקציה עם לקוח.
אז שם המשחק זה בעצם בינה מלאכותית, וצריך להזכיר שמי שעומד מאחורי הבנק הזה זה פרופסור אמנון שעשוע, שעומד גם מאחורי מובילאי ואורקם ו-AI21, כולם חברות שמתעסקות, שבינה מלאכותית זה בעצם הליבה של העשייה שלהן, נכון?
פרופסור שעשוע, זה מה שהחברות שלו עושות, וזה מאוד מעניין, רואים את זה ממש עובר כאיזשהו חוט מקשר בין כולן. זה חברות שבאו לפתור בעיה מאוד מאוד גדולה, באמצעות טכנולוגיה, באמצעות AI. גם אנחנו.
אז איך אתם עושים את זה?
תיארתי לכם מקודם שפירקנו לגורמים את השלבים בעצם שבבנקאי הכי טוב בעולם צריך לעשות בשביל לתת שירות למישהו שהוא עשיר. השלב הראשון שלו זה לאסוף מידע. אז בנינו תשתית שלמה שמה שהיא יודעת לעשות זה לאסוף מידע מכל מיני מקורות. גם פנימית אצלנו, גם ממקורות מידע חיצוניים כמו מסלקה פנסיונית, כמו בנקאות פתוחה, שזה בעצם אומר כל המידע שלך שנמצא בבנקים אחרים, שיכול לעבור אלינו באמצעות API, וממקורות שונים ונוספים, אגב נתוני אשראי. ומה שהתשתית שלנו עושה בעצם, היא מקבלת את המידע הזה, מנקה אותו, מסדרת אותו, ובונה איזשהו תמונה, תמונה אחת שלמה, על הלקוח. וככל שלקוח ייתן יותר הרשאות למידע אחר שיש לו, כך אנחנו נוכל לבנות תמונה נכונה יותר. זה השלב הראשון. השלב השני, הוא בעצם כל הניתוח של המידע. בסדר, אחרי שהבאנו אותו, ניקינו אותו, סידרנו אותו, בנינו איזושהי תמונה, אנחנו מבצעים ניתוח, מבינים בעצם מה קרה בחשבון, מה קרה בפנסיה, מה אנחנו חושבים שהרגלי הצריכה, איך הם מתנהגים. השלב שאחרי זה הוא בעצם שלב של תחזיות כבר. אנחנו אומרים, הבאנו את המידע, ניקינו אותו, סידרנו אותו, ראינו מה קרה, הבנו מה קרה. עכשיו בואו ננתח ונחזה מה צפוי לקרות. בסדר, שזה החלק גם באמת שהמודלים של ה-AI שאנחנו משתמשים בהם, באים לידי ביטוי בצורה בולטת יותר. השלב הרביעי הוא לבצע את הפעולות עצמן. עכשיו, השלב הזה הוא נשמע קטן, אבל האמת שהוא דרמה. תיארתי לכם מקודם איך הבנקאי הכי טוב בעולם צריך בסוף לעשות טלפון לבנק או לבית ההשקעות ולבקש שיבצעו עסקה. אנחנו הגוף הזה, אנחנו הבנק, אנחנו אלה שיכולים לבצע את ההשקעות, אלה שמנהלים את החשבון, אלה שהכרטיס אצלם, אלה שההלוואות יכולות להיות אצלם, הפקדונות. ומה שאנחנו עושים זה מחברים את כל התהליך הזה גם לפעולה עצמה. בסדר? הבאנו מידע, ניקינו אותו, סידרנו אותו, ראינו מי אתה, עשינו אנליזה, ראינו מה קרה, עשינו תחזית, ראינו מה אנחנו צופים שהולך לקרות, ועכשיו אמרנו לך, תיארנו לך את כל זה, ותכף אפילו אנחנו נעשה איזה דוגמה קטנה, ואנחנו ממליצים לבצע פעולה, מבצעים את הפעולה עצמה, ומתקשרים את זה ללקוח.
הפעולה היא תמיד בהסכמה של הלקוח, נכון? הבנק לא מחליט לבד לקחת הלוואה או להעביר כסף ממקום למקום, נכון?
הפעולה היא תמיד בהסכמה של הלקוח, ואפשר לעשות אנלוגיה קלה לרכב אוטונומי. בסדר, בסוף אנחנו כולנו נלחץ על איזה כפתור של אוטופיילוט ורכב ייסע. אבל יש דרך לעשות בשביל להגיע לשם. באופן דומה, בצורה מפתיעה אפילו, זה תהליך שדורש בניית אמון, גם ברכב אוטונומי וגם בבנק אוטונומי, שמנהל את הכסף עבורך. אז תהליך בניית האמון הזה הוא מתחיל מאיזשהו, תחשבו כמו מובילה, יש לך צפצופים שנייה לפני זה, ואחרי זה הוא מזיז לך את ההגה, ואז מתקן מסלול, ובסוף גם הוא ייסע לבד. גם הלקוחות שלנו חווים את זה. בהתחלה הם מקבלים התראות יותר פשוטות, ואז המלצות, ואז ממש בחירה בין אפשרויות לפעולה, ואז פעולה, ואני מאמין שבסוף גם לנו יהיה כפתור. ואנשים יגידו, ראינו, זה מדהים, השתכננו, בנינו אמון, ילחצו על הכפתור, וילכו לים. לא יודע, יעשו מה שהם אוהבים לעשות, במקום נהל כסף.
כשאתה מדבר על בניית אמון, אמון זה משהו שנדרש בתהליך הזה עוד לפני השלב של לבצע את הפעולה. זאת אומרת, אתה מדבר על לתת כמה שיותר הרשאות לכמה שיותר מידע, זה משהו שדורש המון אמון. איך אנשים בדרך כלל מתייחסים לזה?
אנחנו עשינו משהו מאוד מוזר. בחרנו בדרך הקשה. הגשנו בקשה והלכנו להביא רישיון בנק. אני לא יודע אם מישהו מהמאזינים או מי שישמע את זה, ניסה את זה פעם, זה לא מומלץ, לא לבעל לב חלש. תהליך נורא קשה, נורא מתיש, לקחנו כמעט 3 שנים, והיינו גם, אנחנו הראשונים בישראל, אחרי 43 שנים, שקיבלו רישיון בנק. לא סתם אף אחד לא קיבל רישיון בנק, זה אירוע מכונן. והסיבה העיקרית לפחות, שבגינה בחרנו ללכת ולעשות את המאמץ האדיר הזה, היא כי אנשים מאמינים בבנקים. ובכל הסקרים שאנחנו עשינו, עשינו סקר בולט אחד גם בישראל וגם במדינות אחרות, התוצאות היו דומות, ש-80% מהאנשים מוכנים לחלוק דאטה עם הבנק שלהם, לעומת 14% מהאנשים שמוכנים לחלוק דאטה עם חברות טכנולוגיה או פינטק. ואני חושב שהנתון הזה מספר את הסיפור. בסוף בנק זה גוף מפוקח, יש רגולטור, יש הוראות, יש ביקורות, יש פיקוח. כל מה שאנחנו עושים נתון לבקרה ופיקוח, בדיוק כמו כל בנק גדול אחר בישראל, ואגב, בדומה לבנקים גדולים אחרים בעולם. ואנחנו חושבים שזה זה 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 אחד הצעדים הבסיסיים לבניית אמון. אנחנו עושים גם צעדים נוספים, אבל משם זה מתחיל.
כשאתה משווה את עצמכם בעצם ליועצים של האנשים הכי עשירים בעולם, אני משערת שהם פחות מבינים באנשים שבחובות או משהו כזה, זה יותר אנשים עם המון הון. המודלים שלכם יודעים להתמודד בעצם עם כל מיני סוגים של לקוחות?
כן. אני אתן לך ממש 2 דוגמאות קטנות, ולי הן כבר נשמעות מצחיקות, אבל אני מניח שהן מאוד מעניינות. אז דוגמה אחת מאוד בסיסית, ובתור לקוח חוויתי אותה. אני חווה את הבנק גם בתור לקוח, לא רק בתור מי שאחראי על המוצר והאסטרטגיה שלו. הלכתי לקנות קפה, וניסיתי לשלם עם האפל וואץ' ועם הכרטיס שלנו באפל וואץ' ולא עבר. וזה קורה, זה קורה לפעמים אגב, ואז השתמשתי בכרטיס אחר, נורא התבאסתי מזה, ואז כתבתי לבנקאי שלי. בסדר, באפליקציה שלנו יש צ'אט מובנה, והבנקאים זמינים 24/6. אז כתבתי לבנקאי שלי, הייתי בקפה הזה והזה, ניסיתי להעביר, לא עבר לי. הוא אמר לי, אין בעיה, אני מיד בודק ואני חוזר אליך. הייתי בטיול עם הכלבה, בדרך הביתה, זה 50 מטר, יצרה לעשות פיפי. כשהגעתי הביתה, הוא כבר ענה לי שהוא בדק עם חברת כרטיסי אשראי, עם ישראכרט. הייתה איזושהי בעיה תקשורת, אין לי שום בעיה בכרטיס, הוא בדק את המסגרת, בסדר? ואני יכול להמשיך להשתמש, ושיהיה לי יום טוב. עכשיו, כאילו, סיפור ממש קטן, הוא יכול לעשות את זה בחמש דקות, כי אנחנו בנינו לו דשבורד שמראה לו את כל הנתונים האלה, ושבתוך 30 שניות הוא יכול לבדוק את זה, ואני קיבלתי שירות מעולה. בסדר? באותו אופן אנחנו נגיד בונים מודל שמנסה לחשב כל הזמן את הניצול שלך בכרטיס האשראי, אבל לא רק את זה. כל אחד יכול להגיד לך ניצל 80% בכרטיס האשראי. אבל מה שהמודל הזה עוד עושה, אנחנו גם כן בודקים מראש אם את צריכה להגדיל מסגרת בכרטיס אשראי, מה המסגרת שאני יכול להגדיל לך, ובשיחה אחת אני מציע לך את כל זה, אני אומר לך, תראי, ראיתי שאת בניצול כזה וכזה. בחודשים אחרים היית בניצול נמוך יותר. אם את רוצה, וזה לא ניצול חד פעמי של המסגרת, אני יכול להגדיל לך את המסגרת ל-X. תלחצי כן, ואנחנו נעשה את זה. דקה ורבע, בלי סיפורים ובלי טלפונים ובלי שום דבר. שתי הודעות, אנחנו שולחים לך הודעה, את יכולה להגיד כן, בוצע. מאוד פשוט. ויש לנו עוד המון 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 דברים כאלה. יש לנו מודל שמה שעושה, הוא מנסה לחזות אם אתה תיכנס למינוס. ואם כן, מתי? ואז להגיד מה הפעולות שצריך לעשות בשביל להימנע מזה.
איך הוא עושה את זה?
יש כמה פטנטים שהוגשו על זה בארצות הברית, אז זו הדרך שהוא עושה את זה, אבל תיארתי את העקרונות מקודם. מה שאנחנו עושים, אנחנו מנסים לחזות כל הזמן. תזרים של 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 לקוח, של משק בית, הוא לא קבוע, בסדר? אגב, זה מצחיק שהחזר הלוואה הוא קבוע ותשלום פיקדון הוא קבוע, אבל התזרים שלי בתור לקוח הוא לא קבוע. בקיץ אני נגיד מוציא יותר כסף, כי יש לי שני ילדים והם הולכים לקייטנות, ובינואר אני טס לסקי, ובדצמבר קיבלתי, ואולי גם קיבלתי מסגורת, מסגורת 13 ואיזשהו בונוס. התזרים שלי הוא לא אחיד, הוא מתנהג בצורה שונה. אנחנו מסתכלים על הדפוס הזה ובונים סביבות התחזיות האלה. ואז יודעים לחזות בסבירות יפה, מה יהיה בהמשך, ולהגיד לך מה לעשות.
אבל כשיש לי מסגורת קבועה שנכנסת כל עשירי בחודש, זה יחסית קל לחזות מה הולך לקרות, אבל אם אני נגיד עצמאי שחודש אחד מכניס 30,000 שקל, וחודש אחריו מכניס 10,000 שקל, ובקיץ אולי אין לי הכנסות, זה הרבה יותר קשה לחזות מה הולך לקרות בחשבון שלי.
נכון, אני מסכים. אחד זה הרבה יותר קשה, שתיים זה גם מושפע הרבה יותר מגורמים חיצוניים מאשר מסגורת, בסדר? בגלל שזה ככה, אנחנו מתנהלים עם עצמאים בצורה קצת שונה, למשל. בסדר, אנחנו בונים לכל לקוח, אנחנו מנסים להבין את מבנה ההוצאות שלו, ואז לבנות איזשהו חיסכון אופטימלי בשבילו.
זה מתחיל מאיזה סוג של שיחת היכרות כזאת?
זה מתחיל מאיזשהו סוג של שיחת היכרות, ואנחנו מנסים, אתה עושה אונבורדינג דיגיטלי מדהים, חוויה נחמדה, 7 דקות, הבאת תעודת זהות, זה כל מה שאתה צריך להביא, ואחרי 7 דקות יש לך מסגרות עוש, מסגרות בכרטיס אשראי, הכרטיס בדרך, ויש לך חשבון בנק שאתה יכול להתחיל להשתמש בו, 7 דקות. יותר מ-70% מהלקוחות שלנו מקבלים מסגרות שהן דומות או גבוהות מהבנק שלהם עכשיו. אוקיי, שזו הצלחה מסחררת. ולאחר שפתחת החשבון, אנחנו עושים איזושהי שיחת אינטרו, שרובה גם כן מבוססת על הצ'אט. מי שרוצה להתקשר, יכול להתקשר אגב, תמיד. אבל היא מבוססת על הצ'אט, ואנחנו מנסים להבין עוד כמה דברים קטנים על למה באת לבנק, מה את צריכה, איך אפשר לעזור לך, מה את מחפשת, ואנחנו בונים כל הזמן פרופיל של הלקוח, אנחנו קוראים לזה soft KYC, KYC זה הכר את הלקוח, know your customer, אז אנחנו מסתכלים על זה גם בהיבטים הרכים, מה התחביבים שלך, מה את אוהבת, כמה ילדים יש לך, איך קוראים להם, יש לך כלבים, את אוהבת חיות, כמה פעמים את נוסעת לחול, איפה הפנסיה שלך, בסדר? גם דברים שהם פיננסיים, גם דברים שהם התנהגותיים, גם דברים שהם יותר מאפיינים שלך, ועל סמך זה אנחנו אחרי זה מתאימים את כל המודלים שאנחנו משתמשים בהם.
אתם יכולים לתת המלצות, זאת אומרת, על מה לעשות עם סכום כסף גדול, אנחנו רואים שחסכת פה 500,000 שקל, אולי תקנה דירה, אולי הגיע הזמן לשדרג את האוטו, אולי תשקיע באיזה מניה?
אנחנו בנינו בנק בשנה וחצי. אנחנו נמצאים בשלב שבו הרבה מאוד מהצעת הערך שלנו מוכנה. יחד עם זאת, גם הרבה דברים עוד לא מוכנים, ויקרו בחצי שנה, שנה הקרובות. כל מה שתיארת עכשיו, מה לעשות עם סכום כסף פנוי, האם להשקיע אותו, האם לחסוך אותו, להשתמש לדירה, כל הדברים האלה זה דברים שאנחנו נמליץ לגביהם במהלך השנה הקרובה סדר גודל. זה לא אומר שהיום אני יכול להמליץ לך על כל דבר, יש גם דברים שאני לא רואה ואני צריך לשאול אותך לגביהם, ואז לבנות סביב זה את המודל המתאים, אבל מה שתיארת זה בדיוק הכיוון שבו אנחנו הולכים.
אוקיי, ואתם בעצם בשביל לתת תחזיות מדויקות, אתם באמת צריכים גם להתחבר לקרן פנסיה, לקרן השתלמות, לקופות גמל, לביטוחים שלי למיניהם, זה קורה כבר?
אז לקרן פנסיה, כן, אנחנו מחוברים למסלקה הפנסיונית, ביטוחים יהיה גם כן בהמשך הדרך. החיבור עצמו, אני מקווה, שזה חקיקה שצריכה לעבור, ואז אנחנו נוכל לפעול בתחום הזה. אבל בינתיים, התמונה שיש לנו, שהיא גם ההתנהלות הבנקאית שלך, וגם שזה אצלנו ובבנקים אחרים, וגם המסלקה הפנסיונית, וגם מאגר נתוני אשראי, שבעצם זה מאפשר לנו לדעת איך התנהגת במקרים של, של, של מוצרי אשראי, הלוואות, כרטיסי אשראי, צ'קים וכדומה, מייצרים תמונה יפה על הלקוח. בחלק מהמקרים יש חורים. אנחנו בונים תפיסה שלמה על אינטראקציה עם הלקוח. אני לא באתי, אני מזכיר, אני לא באתי את חקלי, do it yourself, אפליקציה מגניבה עם גרפים וטבלאות. אנחנו משוחחים עם הלקוח כל הזמן. ולכן, לנו נוח לשאול את הלקוח, במקרים שחסר לנו מידע. אנחנו אומרים לו, אנחנו לא יודעים הכל. בסדר, גם כשהבנקאית האוטונומית שלנו מדברת איתו, שזה בעצם סוג של צ'אטבוט, אנחנו אומרים בכנות, אנחנו לא יודעים הכל. אנחנו יודעים הרבה, לא הכל. וככל שאתה תשתף איתי את המידע, אני אתן לך המלצות וייעוץ שהוא יותר מתאים לך.
בוא נדבר על המסלולים שלכם. בעצם אתם מציעים איזשהם מסלולים של תשלום חודשי קבוע, למרות שיכול להיות שאני עושה פחות פעולות לא יודעת, מבן אדם X, ואנחנו נשלם אותו דבר.
נכון. אנחנו מסתכלים על זה בצורה טיפה שונה. אני אתן הקדמה ואז אני גם אשיב לך על זה. תראי, רוב האנשים חושבים שהם משלמים, או בממוצע האנשים חושבים שהם משלמים לבנק 24 שקלים בעמלות. נבדק באמת בעשרות סקרים. בפועל הם משלמים יותר מ-160 שקל בחודש. 160. בסדר? משק בית ממוצע משלם יותר מ-160 שקל בחודש. זה נשמע הרבה, וכל אחד בטוח שזה לא הוא.
שזה כל הניירות ערך והלוואות.
כל הניירות ערך והלוואות וההוצאות שלך על מתח, נכון. וכל אחד שדברו איתו יגיד לכם, אני לא. אני, יש לי עסקה עם הבנק, אני לא משלם כלום. אני אפס, שזה מדהים, כי הבנקים מרוויחים יפה ממישהו. שהוא לא אף אחד שדיברנו איתו אי פעם. וזה המצב. עכשיו אנשים חושבים שלא משלמים, הם כן משלמים. אירוע אחד. אנחנו באים מכיוון טיפה שונה. תראו, אנחנו מביאים את כל המידע למקום אחד. את כל המידע הפיננסי. אמרנו, גם בנק, גם השקעות, גם פנסיה, בעתיד גם ביטוחים. אנחנו מייצרים על סמך זה בנקאות שהיא פרואקטיבית. שהיא מסתכלת כל הזמן, 24-6 או 24-7 במקרה של הטכנולוגיה עצמה, על החשבון, על כל הפיננסים שלך, ומבדים גם שלא קורה שום דבר שלא ציפינו שיקרה, וגם מזהים הזדמנויות בעצם שאפשר לפעול לפיהן. והדבר האחרון, אנחנו חושבים שכל זה, זה בעצם שירות. וזה לאו דווקא מוצר. ואנחנו מספקים שירות הלקוחות שלנו, שירות מסביב לשעון, שמסתכל על הכסף, מוודא מה קורה איתו, שהכל בסדר, כשזה לא בסדר אנחנו מתריעים, וכשאנחנו מזהים משהו שהוא מעניין, או שהוא פוטנציאל הלאה, אנחנו ממליצים לפעול לפיו. ואם אנחנו בעצם נותנים שירות, אנחנו רואים את זה כמודל שהוא יותר דומה לסאס. בסדר, אתה מקבל שירות כל הזמן. יכול להיות שהשתמשת יותר או פחות, אבל קיבלת את השירות. אם לא קרה לך שום דבר רע בחשבון, זה מעולה. עדיין קיבלת שירות. ולכן התפיסה שלנו היא תפיסה של דמי מנוי. אנחנו מאוד מאמינים בזה שלקוח צריך לשלם תשלום אחד קבוע, ולא תשלום עבור פעולות. והסיבה העיקרית לזה שאנחנו מאמינים בתשלום קבוע חוץ מזה שזה שירות, היא שאנחנו לא מעוניינים להיות בניגוד אינטרסים על הלקוח. אנחנו לא מעוניינים להיות במצב שאם אני ממליץ לך עכשיו לקנות או למכור נייר ערך, אני מרוויח מעמלה על העסקה. ואני לא מעוניין להיות במצב שאם אני אומר לך, בוא נעשה פירעון מוקדם להלוואה, כי קיבלת בונוס, אני אגבה ממך עוד עמלות פירעון מוקדם על הלוואה. ואני לא מעוניין להיות במצב שאם אני אומר לך, שאם אני חושב שכדאי לך עכשיו להמיר מתח ולהחזיק אותו בחשבון, את תשלמי לי 3% על השימוש במתח.
אז מבחינתך המנוי הוא גם על בעצם כל הפעולות שאני יכולה לבצע, וגם על השירות. יש 3 סוגי מנויים, נכון? 3 מסלולים.
יהיו 3 מסלולים, כן.
שמה המחירים השונים?
אני חושב שפורסם לא מעט, לא על ידינו, אבל אנחנו מדברים בסוף על על מסלול בסיסי של, של, של כמה עשרות שקלים, ועל מסלול מתקדם יותר כולל ניירות ערך, שהוא קצת יותר מ-100 שקלים. בנוסף, אנחנו גם כן מציעים להיכנס בעצם למה שאנחנו מסתכלים עליו כתמחור של פעם, בסדר? לאיזושהי חבילה שהיא מאפשרת לך גם לא תוש בחינם, ואת שאר הפעולות במחיר הוגן, אבל מחיר, בתשלום מסוים.
הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
שלום, כאן עופר שלח. במדינה שבה יש בחירות כל שנה, במקרה הטוב, ופרשה חדשה בכל שעתיים, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. בכל פרק של האמת היא, אנחנו נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי שלנו כאן בישראל. שזו דרכי להגיד לכם שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, אבל היא לא תמיד עושה, לא ברור אם היא יכולה לעשות. אז תעקבו אחרי העונה החדשה של האמת היא בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין.
האמת היא, עם עופר שלח.
עם עופר שלח.
בעצם נראה שהבנק הזה באמת מתאים לאנשים שעושים הרבה פעולות, אולי הורים לילדים שיש להם הלוואות ומשכנתאות ומתח וכולי, ופחות לא יודע, רווק בין 22 שיש לו משכורת, אבל מעבר לזה הוא לא עושה הרבה פעולות בבנק. נכון, הוא לא צריך את ההמלצות שלכם לגבי מה לעשות עם הכסף שלו אולי.
יכול להיות, אבל זה טיפה טריקי מה שאתה אומר. תראה, אני יכול לראות מצב שבו יש אנשים שזה לא בשבילם, אבל זה אנשים שאין להם הכנסה, אין להם פנסיה, הם לא משתמש, אין להם הוצאות. בסדר? אין להם הוצאות מיוחדות, אין להם הוצאות חריגות, הם מוצאים כל פעם את אותו סכום כסף כל חודש, התזרים שלהם קבוע, והם יודעים לחזות את העתיד מבחינה פיננסית. אני לא מכיר אנשים כאלה פשוט. אני מכיר אנשים שמקבלים משכורת, ולפעמים השתנה, ולפעמים הפסיקו לעבוד, ולפעמים קיבלו עלה, ולפעמים נולד להם ילד. בסדר? וכל מה שתיארתי כמעט זה אירוע שהוא גם אירוע פנסיוני וגם אירוע מיסוי. ואנשים כאלה לא דורשים את החזרי המס שמגיעים להם, אנחנו מספקים ייעוץ על זה. ואנשים כאלה לא מתאימים את הפנסיות שלהם, כשאירועים כאלה קורים. אנחנו מספקים ייעוץ גם על זה, באופן מתמשך. ואני מכיר אנשים שכשהם רוצים לצאת לחופשה, אז אין להם מספיק כסף בצד בשביל זה, ואז הם לוקחים הלוואה. אוקיי? וגם על זה אנחנו מייעצים. בסוף אני חושב שמעטים האנשים באמת שיכולים לנהל את כל הכסף שלהם בעצמם. בסדר? גם אם זה, יש להם משכורת קטנה והוצאה מינימלית. אני דווקא מזווית אחרת חושב שיש אנשים שזה לא בשבילם. כי יש אנשים שאוהבים לעשות זה בעצמם. הם אוהבים לשבת בערב, הם אוהבים לעשות אקסלים, זה חוויה מבחינתם לבחור סוג של הלוואה. הם חולים על הפנסיה, הם מכירים את כל הקרנות, עשו השוואה לכל דמי הניהול, הם יודעים בדיוק מתי זה עולה, ובאיזה גיל אתה עובר לקבוצה אחרת, ומה התמיל הנכון. וכשחבר שלהם לוקח משכנתה, הם מכירים את כל המסלולים, ואת הבנקאי בסניף פתח תקווה, וזאת עם סניף יהוד. יש אנשים כאלה, יכול להיות שבשבילם זה פחות מתאים. אבל לרוב האנשים, לרובנו, אלה שהולכים לעבודה בבוקר, ורוצים להיות עם הילדים, ויש להם תחביבים, ויש דברים שהם אוהבים לעשות, ודברים שהם לא אוהבים לעשות, זה מתאים.
אז אם אתה מגדיר את קהל היעד שלך, זה כל מי שלא אוהב לעשות את זה בעצמו?
הגדרה מדויקת.
אבל אם אתה בכל זאת עושה איזשהו פילוח של האנשים שכבר נרשמו, מה המאפיינים שלהם?
תראי, יש לנו, אני חושב מפרסמים את זה באופן כמעט קבוע, יש לנו בערך 9,000 לקוחות בשלב בטא עכשיו, אנחנו כן רואים שהחתך שלהם הוא, הוא גבוה יותר, אנחנו רואים את זה מדירוגי הסיכון שלהם ממגע נתוני אשראי. בסדר, הם אנשים עם דירוגים גבוהים יותר, זה אומר שהם נחשבים פחות מסוכנים. אפשר להסיק מזה שזה החתך היותר גבוה. לא נוח לי כל כך להגדיר את זה בצורה דמוגרפית, איפה הם גרים ובני כמה הם, אלא יותר דומה למה שאמרת קודם. בסוף זה אנשים שמעריכים את הזמן שלהם יותר ממה שהם הם, 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 הם רוצים לחסוך שקל פה ושקל שם. בסדר? הם חושבים שהזמן שלהם הוא חשוב, יש להם חיים עמוסים, יש להם דברים שהם רוצים לעשות, ויש להם דברים שהם לא מעוניינים לעשות, הם עושים אאוטסורס להרבה דברים בחיים שלהם.
בתור הייטקיסטים.
אני לא חושב שרק הייטקיסטים גם, אבל לא רק, ממש לא רק. אני חושב שגם למי שלא עובד בהייטק יש מנקה, או מזמין אוכל, או שנוסע במונית, או משתמש בקורקינט. בסדר? או רואה נטפליקס, ועושה המון המון דברים שהם אמורים לגרום לחיים שלו להיות פשוטים יותר. מוזר להסתכל על בנק ככה, אני מסכים, אבל חכו, נטל הוכחה עלינו.
מבחינת גברים לעומת נשים?
אז היום יש לנו אחוז מפחיד של גברים, משהו כמו 84% מהלקוחות שלנו הם גברים. אנחנו קצת מייחסים את זה לעובדה שעדיין לא הצענו לציבור, ללקוחות בעצם, חשבון זוגי. אנחנו נציע את זה ממש בקרוב, אלא רק חשבונות יחיד. אנחנו מניחים שההטייה הזאת היא נובעת משם, ושזה יתיישר בחודשים הקרובים.
למה רווקות פחות בעניין?
תצטרכי לשאול אותן.
תגיד, יש איזה פידבק שאתם מקבלים מהלקוחות שכרגע בשלב הבטא, שגרם לכם לשנות משהו בתוכנית של הבנק?
כן, אנחנו מקבלים המון פידבק מלקוחות. אנחנו גם מנהלים קבוצות פייסבוק איתם, גם מנהלים קשר ישיר, אנחנו גם עושים עוד איזשהו לייב איתם, עוד שבועיים בשביל לשמוע, גם מקבלים המון פניות בכל מיני ערוצים. בסוף רוב הלקוחות שלנו היום, הם הגיעו דרך אנשים שאנחנו, שמכירים, שנרשמו לרשימת המתנה. אנחנו מקבלים המון פניות. ובהרבה מקרים, אנחנו מקבלים פניות שאומרות, תשמעו, זה לא עובד טוב. וזה דברים שאנחנו אנחנו בהתחלה שהם יותר שוליים, אבל כשאתה מקבל את זה מכל כך הרבה לקוחות, אתה מבין שאתה איתה, שאולי זה כן חשוב. ומבחינתנו כל הפידבקים האלה זה ממש גן עדן למנהלי מוצר.
אתה יכול לתת דוגמה למשהו ששיניתם?
כן, חשבנו בהתחלה שאנחנו נוכל לחכות עם שינוי של מסגרת כרטיס אשראי באפליקציה, לדוגמה. בסדר, אם היית רוצה לשנות מסגרת, יכולת לפנות לבנקאי, והוא היה עושה את זה בשבילך. והרבה אנשים פנו ודיברו על זה, ופשוט הכנסנו איזשהו פיצ'ר שמאפשר לעשות את זה בעצמך, בצורה מאוד מאוד מעניינת, אבל גם, גם, גם לא בנאלית, בסדר? לא שתעשה מה שאתה רוצה, ובלי איזשהו שיקול דעת עסקי. אבל יש עוד המון, יש עוד המון דברים. בסוף זה מוצר שאנחנו בונים אותו לא המון זמן, ויש לנו עוד דרך לעשות. אז יש דברים שאנחנו שהם חשובים יותר וחשובים פחות. אנחנו עושים התאמות.
אם אנחנו מסתכלים על המצב בעולם, יש בנקים שמציעים משהו דומה, אולי איזה חברה נוספת שנתנה לכם השראה במה שאתם בונים?
הסתכלנו הרבה, ויש יותר מ-300 בנקים דיגיטליים בעולם. רובם מציעים הצעות ערך מאוד רזות לקהלים מאוד ספציפיים, בשביל לפתור נקודות כאב מאוד מאוד מסוימות. לרובם אין קהל לקוחות שעבר לנהל את כל החשבון אצלם, באופן טבעי. ולכן זו פחות הייתה הדוגמה שלנו. מה שכן אפשר לראות יותר בעולם לאחרונה, זה חברות מבוססות AI, שרוצות להציע מה שנקרא Wealth Management או Asset Management, שזה בעצם ניהול נכסים וניהול עושר לאנשים שהם לא עשירים בהגדרה. אז רואים את זה, יש חברה בריטית שנקראת מונומנט וחברה שוויצרית שנקראת אלפיין. יש כיוון כזה, בסדר? וגם בנקים גדולים בעולם, כמו אני חושב שזה היה JP מורגן, קנה איזשהו סטארט-אפ שזה מה שהוא עושה, שקוראים לו נאטמג. ואנחנו מתחילים לראות כיוון של חברות, גם בנקים מסורתיים, אבל גם חברות פינטק, שמזהות את התחום הזה של אנשים שהם אנשים רגילים, אבל יש להם צורך שמישהו יטפל להם בכסף שלהם, ושמישהו ידאג לעתיד שלהם. אז אנחנו כן רואים את הכיוון הזה, זה עוד מאוד 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 ראשוני, בכל מקום שאנחנו ראינו.
אתה צופה שבארץ יקומו לכם מתחרים שיציעו משהו דומה, או שאולי הבנקים המסורתיים יתחילו להציע גם בעצמם איזשהו שירות דומה?
וואו, כדור בדולח, הייתי שמח. תראי, אני חושב שיקומו מתחרים, ואגב זה גם דבר טוב, אני לא חושב שהם יציעו מה שאנחנו מציעים. בסוף בשביל לעשות מה שאנחנו עושים, צריכים לקרות ממש כמה תנאים שהם הכרחיים. היכולת שלנו לתת שירות כזה מתקדם ולגבות עבורו מחיר קבוע והוגן, היא הרבה בזכות שני דברים. אחד, אנחנו בונים את התשתית הטכנולוגית שלנו מאפס. אוקיי? ואנחנו משתמשים במערכת ליבה קיימת, שאומרת שהמוצרים הבנקאיים קיימים, אבל אנחנו מעבירים אלינו את כל הלוגיקה העסקית, את כל השכל, את כל הבנייה של הדברים המורכבים, הכל נמצא אצלנו בתשתית שבנינו מאפס, והיא תשתית שהיא גם גלובלית, באופן שהיא גם יכולה to travel very easy, וגם היא מתאימה בעצם לכל מיני סוגים של לקוחות, היא לא מסתכלת רק על כוח מסוג מסוים, אז זה דבר אחד, ודבר השני, כשאתה בונה חברה מאפס, אתה בונה DNA, שהוא מתאים לפינטק, הוא מתאים ל-121. אז זה לא 10,000 עובדים, אלא 300 עובדים. וזה לא עשרות אלפי מטר בתל אביב, אלא משרדים צנועים, באמת, אני אזמין אתכם לבקר בפעם הבאה. וזה לא הסכמי שכר כאלה דרקונים, אלא אנשים שבאו בשביל להוכיח שהם טובים, להצליח ולקבל על זה תגמול. וזה לא תשתיות נורא מיושנות שעולות מיליארדים רק להחזיק אותם, אלא state of the art technology. והדברים האלה בסוף מאפשרים לנו להיות עם מבנה מאוד רזה, עם תשתית סופר טכנולוגית, להציע ערך משמעותי במחיר נמוך.
דיברת קודם על מה שקורה בעולם. בסוף בנקאות זה בנקאות. זה מה שקורה בישראל כנראה נכון גם במדינות אחרות. יש לכם איזה שאיפות להתרחב לעוד מדינות?
תשובה קצרה היא כן. יש לנו שאיפות להתרחב לעוד מדינות. תשובה המורכבת יותר היא שאנחנו 99.9% ממה שאנחנו עושים היום זה להיות מפוקסים בהשקה בישראל. בלייצר מצב שהלקוחות שלנו מרוצים. הרבה יותר חשוב לנו שהלקוחות שלנו יהיו מרוצים מאשר כמה לקוחות יש לנו. שזה קצת מוזר, כי יעדים עסקיים נבנים גם מזה של, מכמות הלקוחות. אבל לנו מאוד חשוב ששוק הבית שלנו, שמה שאנחנו עושים כבר כמה שנים, ייתן ערך ללקוחות, הלקוחות יהיו מרוצים ממנו, הם ימליצו לחברים שלהם, והם יקבלו שירות שעד עכשיו אף אחד לא הציע להם אותו. בעתיד נעשה את זה גם במקומות אחרים.
כן, אז לשאול אותך שוב בעוד שנה או שנתיים, כן? בוא נחזור רגע לסיפור של הבינה המלאכותית. איך בונים ומאמנים מודל כזה שיודע לנתח ולחזות ולהמליץ ללקוחות מה לעשות עם הכסף שלהם?
עובדים קשה, ברצינות. מביאים מידע...
מאיפה הדאטה?
קנינו המון המון דאטה, לא רק ישראלי. והתחלנו לאמן את המודלים שלנו על הדאטה הזר הזה, ובהמשך כשהיה לנו דאטה ישראלי, אימנו את המודלים גם על הדאטה הישראלי. עכשיו, הסיבה שיכולנו לעשות את זה בלי לשנות את כל המודלים מהבסיס, היא שהדרך שבו אנחנו עובדים, אנחנו מייצרים משהו שנקרא Unified Data Structure. זה אומר שכל המידע שנכנס אלינו, נכנס במבנה אחיד. אוקיי, אנחנו עובדים קשה על שכבה שמה שהיא עושה היא כמו מתורגמן. היא מקבלת דאטה במבנים שונים, מסוגים שונים, והיא מתרגמת את הכל למבנה אחיד. ואז האמת שלנו לא מאוד משנה מאיפה הגיעה הדאטה, אחרי שתרגמנו אותו ברמה הבסיסית, הכל זורם לתוך התשתית שלנו, לתוך המערכות שלנו, כאותו דבר בדיוק. סתם, אני אדמה את זה, אנחנו מכניסים רק עיגול, אוקיי? ומגיע דאטה שהוא משולש, אנחנו הופכים אותו לעיגול. ומגיע דאטה שהוא מרובע, הופכים אותו לעיגול. ואנחנו יודעים לעבוד עם עיגולים. ואז זה פשוט מייצר דרך נורא נורא פשוטה בעולמות של AI, להתאים דאטה שהוא לא דאטה שהשתמשת בו עד עכשיו, לדאטה המציאותי שלך.
וככל שיש עוד לקוחות ועוד פעולות, בעצם הבינה המלאכותית ממשיכה להתאמן ולהשתפר?
כן, גם ככל שיש עוד לקוחות, וגם ככל שלקוח מסוים נמצא יותר זמן איתנו. בסדר, בסוף זה, אנחנו לומדים את ה...
אתם לומדים אותו, זאת אומרת, אם הוא נוסע פעמיים בשנה לחול, אז אתם יודעים שהוא צריך לחסוך כסף.
נכון, אז יש לנו התחלה טובה, כי אנחנו מקבלים נתונים שבנקאות פתוחה כבר, שזה אומר שאנחנו רואים את האוש שלך, מה קרה באוש שלך בשנה האחרונה, אבל כן, ככל שעוברים החודשים, אנחנו לומדים את הלקוח יותר ויותר טוב.
בוא נדבר על קריפטו. בכל זאת, אנחנו בשנת 2022. מה היחס של הבנק לנושא הזה?
הבנק אוהב קריפטו.
אוקיי.
כאילו, אנחנו אוהבים
איך
קריפטו.
איך זה מתבטא?
תראה, יש לנו גישה שאנחנו משתדלים להתמיד בה. אנחנו חושבים שכשאנחנו מוציאים משהו ללקוחות, הוא צריך להיות, ייחודי. הוא צריך להיות משהו שפותר להם בעיה. בעולם של קריפטו, בשביל לפתור את הבעיה הזאת, אנחנו רוצים פתרון מאוד מסוים, ואנחנו עובדים עליו כבר כמה חודשים. ויכולנו לזרז את זה ולעשות משהו חלקי, והחלטנו שלא. ואנחנו נוציא פתרון טוב ללקוחות, שיאפשר להם גם מסחר, גם החזקה, וגם דברים אחרים לעשות עם קריפטו, שלא נרחיב עליהם עכשיו, אבל זה ייקח עוד כמה חודשים. כשהמוצר הזה יהיה מספיק בשל בשביל לקוחות שבאמת רוצים שיפתרו להם את הנקודת כאב הזאת, אנחנו נוציא אותו.
מה למשל עם אוכלוסייה מבוגרת שקצת פחות tech-savvy, זה משהו שיכול להתאים לה או שפחות?
יש לנו, אני לא זוכר את ה... יש לנו כמה לקוחות מאוד מבוגרים, בסדר? והסיבה שנוח להם להתנהל איתנו, זה כי הם כותבים על המשפחה שלהם בוואטסאפ. נכון? וכולנו מתקשרים עם חברים ממשפחה, וכותבים להם טקסטים. ככה הבנק שלנו מתנהל. רוב האינטראקציה היא לכתוב לבנקאי, והוא כותב לך. לא צריך להיות גאון טכנולוגי בשביל זה. להפך. אנחנו רוצים שזה יהיה כמה שיותר פשוט. אנחנו לא רוצים לסבך את זה.
אגב, מעבר בין בנקים זה חוויה לא כל כך נעימה. למיטב זיכרוני, צריך להעביר את ההוראות קבע, ואם יש לך תקני הוראות ערך, ואם יש לך משכנתה בבנק שלך, זה בכלל נהיה מסובך ולא נעים. אתם הצלחתם לשפר את החוויה הזאת, להפוך אותה ליותר קלה ונוחה?
אז האמת שהייתה רפורמה של בנק ישראל שנקראת ניוד בין בנקים, מעבר בקליק, שהיא כבר, כבר כמעט שנה המערכת הזאת היא באוויר. אז היום לקוחות יכולים להגיש בקשה בבנק שלהם, סליחה, בבנק החדש שהם עוברים אליו, בקשה אונליין כזאת, ואז מאחורי הקלעים מתחילים להעביר להם את המוצרים, וזה אמור להיגמר תוך 7 ימים. זה לא פותר 100% מהבעיה, אבל זה פותר 80% מהבעיה. וזו חוויה לא רעה בכלל, דעתי מהנתונים שפרסמו בשבוע שעבר, למעלה מ-40,000 לקוחות כבר התניידו באמצעות המערכת הזאת בחצי שנה האחרונה, וזה מקל מאוד, מקל מאוד, ולקוחות שיבקשו לעבור, יהיה להם הרבה יותר פשוט.
כשאתה מסתכל 10-20 שנה קדימה, איך אתה מדמיין את הבנקאות?
20 שנה זה הרבה, אבל 10 שנים קדימה, אני חושב שבנקים עוברים טרנספורמציה. אני חושב שבנקים שפעם היו כספת אמיתית לשמור כסף או מטילי זהב, הם כבר לא. היום הם יותר בנקים שמה שיש להם זה דאטה. ואני חושב שבעתיד כל הבנקים האלה, או כל מי שישרוד את הטרנספורמציה הבאה, יהיו בנקים שהם בכלל קיימים רק בספירה דיגיטלית, והם מתקשרים רק עם מערכות ומכונות שנמצאים באותה ספירה. והבנק שלי ידבר עם המכונית שלי וידבר עם המקרר שלי, ואני באמת מאמין שזאת תהיה חוויה אחרת.
מה זה אומר, הבנק יתקשר עם המכונית והמקרר?
כן, חיכיתי לשאלה. זה אומר שכשאני אסע ברכב האוטונומי שלי, אולי אני אקרא עיתון, או אני לא יודע אם יהיו עיתונים, אבל אולי אני אקרא עיתון, או שאני...
ויינט, יהיה ויינט.
ויינט בטוח, אבל יכול להיות שאתה יודע, זה יהיה באייפון. ופתאום הרכב יזהה שיש לי איזושהי תקלה באוטו. בסדר? והרכב כבר יהיה מספיק חכם, אני מניח שהוא גם יבדוק באיזה מוסך יש את החלק חילוף הזה, וכמה הוא עולה, ואז הוא יגיד לבנק, זה עולה 8,000 שקל. ואז הבנק שנמצא באותה ספירה יגיד, אוקיי, הבנתי, יש לו...
תחלק לתשלומים.
יש לו 4,000 שקל בחשבון עוש, אני יוציא לו את הפיקדון של עוד 4,000 שקל, וכשהאוטו ייסע למוסך לבד, אולי יוריד לך בעבודה לפני זה, כי חבל על הזמן שלך, כבר ממש בתוך האוטו כבר יהיה טעון התשלום הזה למוסך. המוסך AI יחליף את החלק, וסיימת, לא עשית כלום. המכונות דיברו ביניהן, ואתה המשכת ביום שלך. לפעמים זה נשמע אנשים מפחיד, או נשמע להם כיף, אבל אני בכנות חושב שלשם אנחנו הולכים.
אייל גפני, תודה שהתארחת ברפרש.
תודה.
תודה שהארחתם אותי.
עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו בוויינט, בספוטיפיי או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת רפרש בפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד גיא סלם. תודה לאורח שלנו אייל גפני. תודה לאושרית גנאל. אני יובל מן. נתראה בשבוע הבא.